עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
במסגרת העבודה היומיומית שלי עם חברות הפורטפוליו שלנו, ראיתי שלא מעט חברות בשלבי הצמיחה מתמודדות עם אותם כאבי גדילה שלרוב גוזלים הרבה מאוד זמן ומשאבים. למרות שהרבה מהכאבים האלו חוזרים על עצמם, הם פתרונות שלהם לא בדיוק מופיעים בגוגל או במדריך לסטארטאפיסט המתחיל, ולכן בפודקאסט הזה נחקור בכל פרק כאב גדילה אחר, וננסה למצוא כלים פרקטיים ורעיונות להתמודדות אפקטיבית איתו. אז הרבה לפני שהשיח הטרנדי על חשיבות קלצ'ר ו-DNA של חברה התחיל, יש חברה מדהימה שאני עוקבת אחריה באדיקות כבר כמה שנים בשם הניבוק, עוד לפני שפגשתי אפילו את אחד המייסדים שלה. משהו בתרבות שלה פשוט יוצא החוצה, ולא משנה עם איזה פונקציה אתם בקשר בחברה. People come first זה לא סיסמה, והיא באמת חלק מה-DNA שלה, של כל הסייטים שלה. אתר גלאסדור, שמבוסס על דירוג עובדים, הכתיר את הניבוק בראש רשימת החברות הטובות ביותר לעבוד בהן בסן פרנסיסקו, ובמקום השני הטוב ביותר לעבוד בו בכל ארצות הברית, מתוך 280 אלף עובדים. נציין אגב שכל המדרגים באתר היו ממליצים לחבריהם גם לעבוד בישראל. נתונים מדהימים בהתחשב בעובדה שמדובר בחברה ישראלית עם DNA ישראלי. אגב, מ-2016 הניבוק נכנסה בעקביות לרשימות דומות נוספות, בעיקר בגלל האווירה והתרבות הארגונית שלה. אז אני מאוד שמחה להראה לכם את דרור שמעוני, co-founder ו-CTO בחברת הניבוק, לשוחח על אחד מהנושאים בעיניי הכי חשובים, ולא משנה באיזה שלב החברה שלכם, תרבות ו-DNA. מתי הזמן הנכון להתחיל לחשוב על זה, איך בוחרים ומטמיעים את הערכים בחברה שלכם, איך משמרים אותם ככל שחברה גדלה ועוד. אז דרור, כיף שאתה איתנו.
שלום, שלום.
ספר לנו קצת על עצמך ועל הניבוק.
אז אני דרור, כמו שאמרת, אני אחד מהפאונדרים וה-CTO של הניבוק. הרקע הטכנולוגי שלי הגיע מממרם, הייתי אחר כך ביחידת אופק, היחידה הטכנולוגית של חיל האוויר. זהו, איך שסיימתי הצבא כבר התחלתי לחשוב על זה שאני רוצה להיות עצמאי ולהקים משהו משלי. פשוט באיזשהו שלב פגשתי את שני השותפים שלי, עוז ונעמה. אני הייתי אחד מהלקוחות הקבועים באיזה בר שנקרא בקי, והם היו הבעלים שלו. ואז זה ערב אחד החלטתי שאני רוצה לספר לכולם שאני רוצה להקים סטארט-אפ. ועוז שמע את זה ואמר לי, יאללה בוא נתחיל. היינו שיקורים, אמרנו סבבה, וזהו, ככה זה התחיל. אבל הניבוק היא פלטפורמה לפרילנסר בארצות הברית, זאת אומרת שאנחנו נותנים להם פתרונות מאלף עטף לכל מה שהם צריכים לעסק שלהם, אם זה סליקה וחוזים וסיירמים ולדאוג ללקוחות, למתג את עצמם וכולי. אם אנחנו נפשט את זה רגע, אז נגיד אנחנו לוקחים פוטוגרפר בארצות הברית, שהוא את התחביב שלו, והוא רוצה עכשיו לפתוח מזה עסק, אז הוא חושב לעצמו איזה מגניב, אני טוב בלצלם, אני אקח את זה ועשה מזה עסק, וברגע שהוא פותח את העסק, פתאום מתגלה ש-80% מהזמן שלו מתעסק בלנהל את העסק, במקום לעשות מה שהוא אוהב באמת. ואז פה נכנסת הניבוק. אנחנו בעצם נותנים לו את כל הפתרונות, שהוא יוכל להפוך מחדש את היחס, והוא יוכל 80% מהזמן שלו באמת לעשות מה שהוא אוהב, שזה לצלם, ואנחנו נדאג לכל השאר.
מגניב, כמה עובדים אתם היום?
עכשיו אנחנו עומדים על בערך 100.
וואו. נחמד. מגיע לכם ברכות על הגיוס, נכון?
תודה
האחרון?
תודה
28
רבה.
מיליון דולר זה היה נכון?
31.
31, ואחרי זה נזכר, וואו. בהובלת City Ventures, נכון?
נכון.
זה אומר שסך הגיוסים בחברה, על כמה הוא עומד היום?
באזור ה-78.
וואו, מרשים. ואתם פועלים בכמה סייטים?
בעיקרון, אנחנו פה ובארצות הברית. וזהו, כרגע.
והשוק האמריקאי הוא שוק מרכזי.
הוא השוק העיקרי, טוב, באתי להגיד השוק העיקרי, אבל יש גם את קנדה, אז אפשר להגיד שהוא...
צפון אמריקה.
כן.
מגניב. אז ככה, באמת שפני שנתחיל, אני חושבת שהשאלה מתבקשת, שבטח מנכ"לים ומייסדים עכשיו מאזינים לנו ושואלים את עצמם, למה אנחנו צריכים את זה? למה קלצ'ר זה בכלל דבר חשוב? בוא נעזוב את השטויות האלה אולי ונתרכז בפיתוח מוצר, בלמכור את המוצר שלנו ללקוחות, ומה היית עונה להם היום? בתחברה ששמה דגש על זה מאוד חזק.
אז קודם כל אני אגיד שאני כנראה הייתי אחד מהאנשים האלה. בתחילת החברה שלנו, אני הייתי הצלע טכנולוגית מן הסתם, ובאמת היו לנו כמה לקוחות, וחשבתי לעצמי איך אנחנו לא יושבים כל היום וכותבים להם קוד ומפתחים להם את המוצר. באיזשהו שלב, עוז ונעמה דיברו איתי ואמרו, יאללה, אנחנו צריכים לשבת ולבנות איזשהו הקור שעליו החברה תתבסס. כי בסופו של דבר, אנחנו ברגע שקיבלנו את הסיד מני הראשוני שלנו, עד עכשיו זה היה נכון. היינו באמת שלושה אנשים שיושבים ומנסים לפתח מוצר בשביל הלקוחות העתידיים שלהם. אבל ברגע שאתה מקבל כסף, ברגע שאתה מתחיל לחשוב על העובדים הראשונים שלך, אתה כבר לא סתם שלושה אנשים שקוטנים מוצר, אתה מתחיל לבנות חברה. ברגע שאתה מתחיל לבנות חברה, אתה צריך להתחיל לחשוב על איך אתה רוצה שהיא תראה, מה יהיה ה-DNA שלה, מי יהיה האנשים שאתה הולך להביא, איך אתה משיג את הלקוחות שלה וכו'. כל הדברים האלה הם דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים לבנות כבר מההתחלה. ולמרות שאני בהתחלה הייתי נגד, היום אני יכול לראות שלאורך כל הדרך, 90% מההחלטות שלנו, אם לא כולם, מבוססות בסופו של דבר על אותם חמשת core values שאנחנו בנינו לעצמנו, ובאמת אני מאוד מאוד גאה בתרבות שנוצרה לנו בעקבות זה. וזה באמת קרה בגלל שבאמת ביום הראשון, אני לא יודע מי אמר לנו את זה באיזשהו שיחת מסדרון, מישהו אמר לנו איזה יום אחד תדעו לכם, ונראה לי שאמרתי לך את זה גם בהרצאה הראשונה שעשיתי לכם, תדעו לכם ש-DNA של חברה בונים מהיום הראשון. ופשוט איכשהו זה נדבק לנו ואמרנו יאללה ננסה לעשות את הדבר הזה, ופשוט השאר זה היסטוריה, זה קצת מוזר, אבל זה כאילו המצב כרגע.
תשמע, זה קמים מ-2013, זה עברו כמה שנים.
וואו, כן.
אני חושבת שגם מחקרים מדברים על כמה שתרבות גם, תרבות טובה מחזקת גם את הביזנס. דן אריאלי ערך אז לא מעט מחקרים ומצא, הוא והצוות שלו מצאו שעובדים מרוצים גם משפרים את ביצועי החברה מאוד.
אז להתווכח עם דן אריאלי זה יהיה גדול עליי.
או איתכם.
אבל אין ספק אגב שאנחנו באמת מאמינים בזה, והדרך שבה אנחנו עובדים על משהו שאנחנו מאוד גאים בו, יש לנו 100% ריטנשן.
וואו.
זה אומר שאף עובד לא עוזב אותנו, והכל באמת מהסיבות שאחד מהקור ואליו שלנו זה people come first, כמו שאמרת, ובאמת אנחנו כל הדרך, לאורך כל ההיסטוריה שלנו, אנחנו באמת מסתכלים בהחלטות שלנו על קודם כל על האנשים. כשאנחנו מחליטים מה אנחנו צריכים לעשות בשלב הבא, אנחנו קודם כל מסתכלים על האנשים שעומדים מאחורי הדברים האלה, ואיך ההחלטות ישפיעו עליהם.
גם הצגתם צמיחה נורא מהירה, נכון? זאת אומרת, מחזור העסקאות שלכם, דעתי, עלו מזמן למעלה ממיליארד דולר, שזה מאוד היה מרשים. בטח בהתחשב בכמות העובדים, זאת אומרת, יכלתם לצורך לגדול בכמות הרבה יותר גדולה של עובדים.
זה נכון. אבל בתרבות שלנו אנחנו רוצים באמת לשמר את כמות העובדים שלנו יחסית נמוכה לעומת הרווניו שלנו, שהיחס ביניהם יהיה כמה שיותר גבוה. והסיבה העיקרית לזה היא שככל שיש לך פחות עובדים, אתה מתייחס אליהם בצורה הרבה יותר עצמאית, ונותן להם את השירותים שהם צריכים, ואתה יודע מה בדיוק כל אחד מהם דורש וצריך בשביל שיהיה לו יותר טוב, ולעשות העבודה כמה שיותר מוצלח. והחלק הזה הוא גם, הוא אחד מהקור ואליו שלנו, אבל זה מה שנובע מאחד מהקור ואליו שלנו, שבאמת לשמר את כמות עובדים נמוכה, בשביל שנוכל לתת יחס כמה שיותר טוב לכל העובדים שלנו.
אז בעצם, אם אנחנו מדברים קצת על מתי תרבות מתחילה להיות אקוטית לחברה, אז יש חברות שמדברות על זה בעצם היום הראשון, נכון? ויש חברות שמתחילות לדבר על זה כשהן בדרך כלל מתרחבות לעוד סייטים בעולם ומגייסים במסות. אני חושבת שאחד הקשיים של סטארט-אפים הוא באמת זיהוי ובחירת הערכים של החברה. אז בואו נדבר קצת על מה הערכים של הניבוק ואיך בחרתם אותם, איך זיקקתם אותם.
היה תהליך מאוד מאוד לא קל. באותה תקופה היינו 6 עובדים, 6 אנשים בחברה. פשוט ישבנו במשך נראה לי שבוע, ופשוט דיברנו אחד עם השני הרבה מאוד זמן, עד שהגענו למסקנה מה אנחנו רוצים בעצם להשיג, ומה המטרות שלנו. ובאמת כאילו הרעיון מסביב למה אנחנו רוצים בקור ואליו היה מי אנחנו, ואיך אנחנו רוצים שהחברה תיראה בהתאם אלינו. כי זה בסופו של דבר תצוגת מראה של מי האנשים שיהיו אתנו בחברה, זה מה שאנחנו רוצים שבסופו של דבר ייראה החוצה. והקור ואליו זה בדיוק היה זה. אז ישבנו וחשבנו, ורק בשביל לציין, הקור ואליו שלנו זה People come first, we are fearless, we love what we do, we go the extra mile, we are a family.
מהיום הראשון?
זה מהיום הראשון של החברה, כן.
אוקיי, שערכים שנוספו עם הזמן או שלא?
לא. אוקיי. אבל כמו שאמרתי, ישבנו על הדבר הזה לא מעט זמן, וגם התווכחנו לא מעט זמן בשביל להגיע למסקנה מהם הדברים שאנחנו רוצים לעשות, ואני מאוד שמח עם כל ההחלטות האלה של ה-core value שלנו, כי באמת שאנחנו עומדים מאחוריהם בכמעט כל ההחלטות שאנחנו עושים.
זה בדיוק הנקודה הבאה שלי, כי אני חושב שאיפה שרוב החברות מרגישות את האתגר הכי גדול, זה בעצם איך להטמיע את הערכים האלו, גם בפעילויות וגם בתהליכים יומיומיים בחברה, כמו גיוס עובדים, תהליכי מכירה, שימרו הכוחות.
אז איפה אתם מרגישים שזה בא? באמת שאלה טובה, כי קצת קשה לזקק בדיוק את הנקודה שבה אתה משתמש באותם core values, אבל אני יכול לתת מספר דוגמאות. היה לנו תקופה שבה חשבנו שאנחנו רוצים לעשות אפליקציה למובייל, וקנינו איזושהי חברה, Up My Day, וברגע שהבאנו אותם, אנחנו חשבנו לעצמנו, יש פה שלושה אנשים שכתבו כבר קוד מאוד מאוד מרשים, בטכנולוגיה מאוד ספציפית, הם יגיעו אלינו והם פשוט יעשו את זה באותה טכנולוגיה ויעשו את זה מאוד מהר. וברגע שהם הגיעו, אז הם אמרו לנו שהם לא כל כך רוצים לעשות את זה דווקא בטכנולוגיה הזאת, ואולי כדאי שנחשוב על משהו אחר. אז המחשבה שלנו הייתה, רגע, אם זה מה שהם רוצים לעשות, אז בואו ניתן להם, כי זה מה שהם אוהבים לעשות, because we love what we do, אז בואו ניתן להם לנסות. הם ישו במשך חודשיים בערך לבדוק מה הם בעצם רוצים, ומה היה הדרך הנכונה והטובה ביותר בשבילם לעשות את זה. חזרו אלינו עם מספרים, אמרו לנו, זה ייקח לנו חצי שנה, זה ייקח לנו שלושה חודשים. ולמרות שזה הפרש די משמעותי, אנחנו הגענו למסקנה שגם בגלל שאנחנו פירלס, אנחנו פשוט ניתן להם לעשות את הטכנולוגיה שהם רוצים, כי זה היה React Native באותה תקופה, וזה
גם
באמת.
זה כך חצי שנה?
כן, כי בסופו של דבר היו שתי core values שהסתכלנו עליהם. אחד, אנחנו רוצים שהם יהיו מרוצים, we love what we do, וזה אחד מהcore values שלנו. People come first, אם זה מה שהם רוצים לעשות, אז תפדלו. והעובדה השלישית של we are fearless, כי להיות באותה תקופה ב-React Native, זה משהו שהוא לא דבר פשוט. באמת, זה היה עוד לפני שהייתה גרסה ראשונה. אז החלטנו שזה לא הסיבה למה אנחנו נחליט לא ללכת על טכנולוגיה מסוימת או על החלטה מסוימת, כי זה לא מפחיד אותנו בתיאוריה.
איפה עוד נניח יצא לכם להטמיע את זה?
בתחילת הדרך שלנו, העובד הראשון שלא הכרנו, לא ידענו עדיין איך לראיין, אז פשוט אמרנו, טוב, בוא נראה אם הוא מישהו שיתאים לנו לקלצ'ר, ופשוט כאילו לקחנו אותו לשבת איתנו בבירה בבקי, שזה איפה שאני...
שלושתכם?
כן, איפה שאני ועוז ונעמה נפגשנו. אז פשוט שמנו אותו שם, ופשוט אני אפילו לא זוכר ששאלנו אותו שאלה טכנולוגית אחת, היום הוא ה-VPRND שלנו, אז כאילו, כנראה שזה היה מוצלח. זו דוגמה לאיך לשמר את הקלצ'ר שלך, וזה הייתה דרך פשוט שהתאימו באותה תקופה. היום לא עושים את זה יותר.
חבל, אגב.
למרות שאנחנו תמיד מציעים לכל מי שמגיע שישתה בירה, כי יש לנו מלא בירות, אבל זה לא הדרך היחידה יותר.
אבל זה אחלתי, בטח לפונקציות שהן כל כך מהותיות בחברה, ובא לך קצת לראות מעבר למקצועי, כי בסוף DNA הוא לאו דווקא איך מישהו כותב קוד.
זה נכון.
או כמה עסקאות הוא מביא לחברה. זה day to day.
ה-DNA זה בטוח נכון. מתכנת כנראה שאתה רוצה שהוא יהיה בקלצ'ר שלך, אז מן הסתם זה ברור, אבל אתה יכול לבדוק את זה יחסית בפגישה של שעה. באמת תפקידים בכירים, אתה רוצה כאילו שיהיה תקשורת הרבה יותר טובה, חיבור הרבה יותר טוב, אז אני, שוב, זו הייתה החלטה מאוד נכונה לקחת אותו לשבת איתנו בבקי, אבל זה לא קורה יותר.
אולי חשוב לדבר גם קצת על אותנטיות בבחירת הערכים. הרבה פעמים זה נהיה קטע לדבר על תרבות, אז פותחים את גוגל ומקלידים values, ויש רשימת הערכים וכאילו בוחרים כי זה נראה נחמד. אם זה לא ערך שהוא באמת מתאים באמת למייסדים של החברה ולחברה עצמה, זה קצת נהיה פייק. ואני רואה את זה הרבה אצל חברות, זאת אומרת, אם שקיפות היא ערך עליון אצלכם, אז אל תנהלו את כל הדיונים מאחורי הקלעים, ותסבירו תהליכים והחלטות לעובדים, ואם הבאתם בחיר מבחוץ ובחרתם לא לקדם בפנים, תסבירו, תתמודדו. או אם customer happiness הוא ערך אצלכם בחברה, אז השירות לקוחות שלכם צריך להיות מושלם, לא פחות, כי סיסמאות על הקירות לא עובדות.
אני מסכים לחלוטין, בסופו של דבר, הקלצ'ר שלך הוא בסופו של דבר האנשים, ואם אתה אחד מהאנשים ש-founded the company, אז מן הסתם הם צריכים להיות מבוססים על הדברים שאתה מאמין בהם, ואתה באמת עומד מאחוריהם. אתה לא יכול באמת, כמו שאמרת, להיות האיש שאומר, אני רוצה שהחברה תהיה ככה, ולהתנהג בצורה אחרת. אין ספק שזה נכון.
אני חושב שיש גם, כן צריך להדגיש עוד בעצם דרך לעצב את הערכים. יש את גישת ה-bottom-up, שזאת גישה שכן נניח מרמבת את העובדים, זה בדרך כלל צריך חברות שרצים קדימה, מגיעים ל-40-50 עובדים, אומרים, אוקיי, בוא נעצור סוסים, בוא נזקק שנייה את הערכים שלנו. ובאמת מכנסים לא רק את הקור לידרשיפ, ושואלים את העובדים איך הם מתארים את החברה. ויש חברות, אגב, כמו ג'ייפרוג, אני יודעת, שאפילו שואלות את הלקוחות שלהם והפרטנרים. וכשיש תערובת של משפטים ומילים של איך הם רואים את החברה, ולמה היא כל כך מיוחדת, ועושים איזושהי אגרגציה ומזקקים את הערכים.
זו שיטה מעניינת, אני לא נגדה.
חלילה, אתם גם התחלתם את זה נורא מוקדם.
זהו, אנחנו התחלנו את זה כשהיינו ממש מעט עובדים, אז כל העובדים היו מעורבים, היינו שישה בסך הכל, וישבנו כולנו בחדר ודיברנו על זה, אז זה יכול להיות גם כשזה מתאים. אני חושב אבל שה-core values האלה, ובאופן קרוני ערכים צריכים להיות מההתחלה, בתוך החברה, ולא כאילו משהו שאחרי שאתה כבר נמצא באיזשהו סטטוס של הרבה עובדים, ואתה אומר לך, טוב, אני צריך לעשות את זה, כי אז זה לא יהיה כל כך אמיתי וכנה. כי אתה תצטרך להתאים את הוואליוס שלך לכל האנשים שנמצאים איתך ולכל לקוחות שיש לך. אתה לא תוכל עכשיו לעשות איזשהו core value שבעצם לא מתאים לאחד מהלקוחות העיקריים שלך, למרות שאתה מאוד מאמין בו. מצד שני, אם אתה תבנה את ה-core value מראש, אתה לא תגיע ללקוחות האלה אם הם לא יאמינו ב-core value שלך.
נכון.
וזה ייצר איזושהי סיטואציה שבה הערכים שלך לא יהיו ג'ניון, ולכן אני באמת מאמין שצריך לעשות את זה מההתחלה, או באמת להיות מאוד 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 כנה עם עצמך כשאתה עושה את זה בשלב יותר מאוחר, אבל זה באמת צריך להיות ג'ניון.
נכון, גם בסוף אין מתכון אחד, כל חברה ומה שנכון וטוב לה, ואגב יש גם חברות שמשתמשות בערכים כדי לראיין להם מועמדים, שואלים אותם, אומרים, אלה הערכים של החברה, איזה איך אתה יותר מתחבר, אם היית צריך לדרג אותם, אז איך היית מדרג אותם מבחינת חשיבות, איך הם מרגישים ביחס לערכים מסוימים, ו... אנשים אומרים ששומעים תשובות נורא מעניינות סביב זה.
אז אנחנו לא עושים את זה ככה ישירות, אבל בדרך כלל יש לנו את החדר הראשי שבו אנחנו עושים את הרעיונות, ובאיזשהו שלב רואים את ה-core values רשומים שם על הקירות, או מדברים עליהם. אין לנו את התהליך האחר, אבל כן, יש לנו בתהליך של הרעיונות, יש לנו רעיון ראשון שהוא רעיון שמבוסס רק על להכיר אותך ולהראות לך, מי אנחנו, ואתה תראה לנו מי אתה, בשביל שנראה אם יש את המעדות, לפני שאנחנו מדברים בכלל על טכנולוגיות. ורק אם עובר את הרעיון הראשון, שאנחנו מגיעים למסקנה שבאמת מבחינת קלצ'ר הוא מתאים לנו, רק אז הוא עובר לשלב הבא. זה שוב דוגמה לזה שהקלצ'ר שלנו הרבה יותר חשוב מכל דבר אחר.
זה גם סטייטמנט. לעובדים. זאת אומרת, קודם כל חשוב לנו ממך כבן אדם. ולא רק ככוח עבודה. זה היה לי נורא כיף להרגיש ככה כעובד. יש לכם גם ערך נוסף שנקרא We're Family, נכון? ואז יבואו הציניקאים ויגידו, אבל רגע, אם העובדים שלך אתה מתייחס אליהם כפמילי, אז מה קורה שצריך לפטר? איך אתה מפטר בין משפחה?
אנחנו מאמינים ב-We're Family בכל מה שקשור לחברה שאנחנו נמצאים בה והעובדים שעובדים איתנו, ביום יום שלנו אנחנו מתנהלים ככה, כי זה מה שחשוב. כשאתה צריך לפטר בן אדם, אתה מנסה לעשות את זה בצורה הכי רגישה. אתה לא אומר שאתם לא משפחה לפני שאתם נפרדתם. הם פשוט גישה יומיומית.
אני זוכרת שסיפרת לי, מקרה שזכור לי, חקוק לי במוח, שאחת העובדות האמריקאיות שלכם נחלצה לעזרתה של הממברית שלכם, של הכוחה, שהיא טיפלה בה, שלא יכלה להגיע לאירוע שארגנתם, כי הבייביסיטר הבריזה לה ברגע האחרון. ובלי לחשוב פעמיים, העובדת שלכם פשוט קמה, והלכה לשמור לה על הילדה. מבלי שאף אחד יצפה ויבקש ממנה, אני בחיי לא שמעתי מקרה אפילו דומה. להתנהגות כזאת של עובד או עובדת אמריקאים, ואמרתי לעצמי אז שזהו, פיצחתם את השיטה. אז המון חברות, תראה, נורא נאבקות ומתקשות בגיוס ושימור עובדים, אגב גם בארץ, אבל הקשיים האלו מתעצמים כשמגיעים לגייס בארצות הברית, אז איך גייסתם ובניתם את הצוות שם, ואיך התמתם גם את ה-DNA הישראלי של החברה שם, ואיך מייצרים כזאת לויאליות?
קודם כל, כשהגענו לארצות הברית, אז זה היה יחסית, בהפתעה לא תכננו לעשות את זה, אמרו לנו את זה ממש איזה שבוע לפני שהתקבלנו לאיזה אקסלרטור שנקרא Post Labs, ואנחנו יכולים להתחיל לנסוע לארצות הברית ולהתחיל להכיר את השווקים. עכשיו ברגע שעשינו את זה, באמת Post Labs עזרו לנו המון בשביל להכיר את כל התעשייה שם, כי לא הכרנו באמת שום דבר את הפעם ראשונה שלנו בארצות הברית. ככה באמת עזרו לנו על זה שהם הכירו לנו את כל התעשייה, הם הכירו לנו לקוחות פוטנציאליים, הכירו לנו עוד אנשים שעושים דברים דומים כמו שלנו, ובשביל שנוכל להכיר קצת יותר לעומק את הדברים הרלוונטיים, גם כאילו אם זה חברות אחרות, סטארט-אפים, וגם אם זה שווקים שמתעסקים בתחום שאנחנו התעסקנו בו בזמנו, ככה שהכניסה הייתה הרבה יותר פשוטה מבחינתנו. כי כשאתה מגיע לשם בפעם הראשונה ועדיין אין לך עם מי לדבר ואין מי שיעזור לך בכל השלבים, זה תהליך שהוא הרבה יותר מורכב, ובאמת הנחיתה הרכה דרך Upwest Labs הייתה מאוד מאוד משמעותית בחלק הזה.
אתם ממליצים אגב היום לחברות שאומרות, אני יודע שהשוק האמריקאי הוא השוק שלי, ללכת לתוכניות כמו של Upwest או של Fusion LA, של גיא ויאיר?
אז באופן עקרוני, אם מישהו חושב לטוס לארצות הברית, כי השוק שלו נמצא בארצות הברית, אז בהחלט, קודם כל סע לארצות הברית. מה הדרך הטובה ביותר לעשות את זה? אם יש לך את כל היכולות ואת כל הקשרים ואת כל התנאים לעשות את זה בעצמך, אז תנסה לעשות את זה בעצמך. אני באופן אישי חושב ש-Upwest Labs זה הייתה מדרגה ענקית, וזה פשוט עזר לנו בצורה מאוד מאוד מרשימה, אז אני מאוד ממליץ. וגם אם אנחנו מסתכלים על העובדת הראשונה שלנו, הכרנו אותה גם דרך אפוס לאבס. אחד מהמנטורים שלנו באפוס לאבס הייתה עובדת בגוגל, ששמעה מה אנחנו עושים והיא מאוד התלהבה, ואז היא אמרה לחברה שלה שמאוד התלהבה גם כן, ואז פגשנו אותה, וככה השגנו את העובדת הראשונה שלנו, שגם היא מן הסתם מתאימה מאוד לדנ"א שלנו, והיא גם בתהליך הראשוני הייתה באמת הבן אדם שכי עזר לנו בארצות הברית להקים את החברה. היא לא הקימה איתנו את החברה בהתחלה, אבל הכנסנו אותה בתור תפקיד מאוד מאוד בכיר כבר על ההתחלה, ונתנו לה להרגיש שהיא חלק מה-founding team, וברגע שעשינו את זה, הלויאליות שלה מאוד מאוד עלתה מן הסתם. הקשרים בינינו הפכו להיות מעבר לרק מקצועיים, וגם היא הבינה לאט לאט מהם הדברים שאנחנו רוצים בחברה הזאת, ואיך אנחנו רוצים להשיג, והיא באמת הפכה להיות בן אדם שמרגיש כמונו. כנראה שמלכתחילה היא הרגישה כמונו, ולכן כאילו הסתדרנו כל כך טוב. ובאמת להביא אמריקאית, שבאמת מכירה קצת יותר מאיתנו את העולם הזה של ארצות הברית ועובדים בתעשייה, אז כנראה מאוד מאוד עזר לנו, כי מאז כל פעם שרצינו עובד, אז מן הסתם היא זאת שראינה, כי הוא לפחות בשלבים הראשונים, וזה היה עדיין שהיינו בחדר אצל עוז ונעמה בבית בסן פרנסיסקו, אז עוד לא היה לנו משרד, כאילו זה היה המשרד שלנו, ואני לא הבנתי אף פעם איך אפשר להסביר למישהו שמגיע לך הביתה, תקשיב, אנחנו חברה שהולכת להצליח בגדול, בוא תעבוד אצלנו, והיא עשתה את זה מאוד יפה.
מחת החזון.
לגמרי. אז אני חושב שהמהות היא שאתה מביא מישהו שמתאים לשוק שאתה נמצא בו, במקרה שלנו האמריקאים, בשביל שבאמת יוכלו להבהיר את החזון שלך בצורה טובה יותר ממך. כי היה לנו חזון מאוד מאוד מרשים, ואנחנו מאוד אהבנו את הקלצ'ר ואת הרצונות שלנו, אבל להבהיר אותו לאנשים אחרים היה כנראה קצת יותר קשה בהתחלה, עד שבאמת התחלנו להכיר יותר ויותר ויותר את התרבות האמריקאית. אז להביא אותה בשביל שתעזור לנו בתהליך הזה, היה החלטה מאוד מאוד נבונה.
ואיך התמתם בעצם את הדנ"א שלכם בקרב הסייט האמריקאי?
קודם כל, התחלנו בזה שכולנו היינו שם, וגם גייסנו שני ישראלים, שהם במקרה גם חברים שלי.
משם או מפה? לסייט פה?
לא, לסייט פה, אבל הבאנו גם אותם שיהיו בסן פרנסיסקו איתנו, ויצרנו איזושהי אווירה שהיא קצת יותר חברית, יותר משפחתית. גם זה לא כל כך חוכמה, כי ישבנו בבית של עוז ונעמה, זה היה כאילו ממש באמת ישבנו.
זה חסכוני, זה הוצאה חסכונית אבל.
זה בהחלט היה חסכוני, זה גם, אני חייב להודות, שבמבט לאחור אתה מסתכל על זה, אתה אומר, טוב, הגענו כל יום, ישבנו בסלון, באמת כאילו היה שם מין תחושה משפחתית כזאת, של כולם עובדים ביחד, הולכים רגע למטבח, מכינים אוכל, וגם המשרד הראשון שלנו, בארצות הברית, היה דירה. זכרנו דירה, שבה היה באמת מטבח וחדרי שינה וסלון, ופשוט הפכנו אותו למשרד, והיום אני יכול להגיד שזה היה בטעות, אבל זה שוב, זה יצר...
להודות.
כן? אבל זה יצר אווירה מאוד מאוד משפחתית. באמת, כל הדברים שבאמת עשינו, אם אנחנו מסתכלים מתחילת דרך עד היום, איכשהו היו מבוססים על העובדה שאנחנו רוצים כל הזמן לתת לכל האנשים מסביבנו את ההרגשה שהם נמצאים במקום בטוח, נחמד, תומך, משפחתי. המשרדים שלנו היו אחד מהדברים האלה, ונראה לי שעשינו את זה טוב.
מבחינת חלוקת העובדים, אתם 50% פה, 50% בארצות הברית?
כמעט. טכנולוגיה פה, כל השאר בעיקרון שם, שזה סיילס, מרקטינג וכולי. יש שם גם פרודקט מנג'רס, שבעיקרון הבאנו אותם לשם בגלל שאנחנו רצינו שהם יהיו קרובים לשוק. כמה שאתה יותר קרוב לשוק, ככה המוצר שלך יותר יתאים לשוק שאתה רוצה. זה הסיבה, למה עברנו שמלכתחילה, אז הגיוני שהפרודקט יהיו שם.
בדרך כלל, אבל שחברות מתחילות קצת להתרחב, אז כן משהו בדנ"א ובדינמיקה בתוך החברה משתנה. מהר מאוד גם התחלתם להקים את הצוות בארצות הברית האמריקאי, ויצא לכם להרגיש בשלב כלשהו שהדנ"א קצת השתנה?
אני לא חושב שאפשר להגיד שהוא אחיד לחלוטין, כי יש הבדל בין 6 לבין 100, אבל אנחנו כן באמת ניסינו לאורך כל הדרך לשמר את הדבר הזה, וגם כמו שאמרנו את כמות העובדים שלנו בצורה יחסית נמוכה, בשביל שנוכל לתת להם את היחס, בשביל שיהיה לנו את התרבות הזאת, בשביל שהיא לא תיפגע. לשמר באמת את התרבות שאתה רוצה לשמר, על ידי זה שאתה עושה כל החלטה מבוססת על אותה התרבות שאתה רוצה, כל הקור וליו שלנו, כל החלטה שאנחנו עושים בסופו של דבר, מבוססת על זה, ואם כל ההחלטות שלנו מבוססים לכיוון הזה, אז התרבות לא תשתנה יותר מדי.
בוא נדבר קצת על הכניסה של דור ה-Y לשוק העבודה. זאת אומרת, זה דור ש... מאוד 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 חשובה לו הגשמה עצמית, הרבה פעמים על חשבון ביטחון תעסוקתי, והמגמה הזאת רק מתחזקת.
את ראית את ההרצאה שלי?
כן.
אה, בגלל זה את רואה.
גם, סורי. גם. אבל זה, אתה יודע, זה מגמה שהולכת ומתחזקת. איך חברות יכולות להתמודד עם הדבר הזה? איך אתם מתמודדים עם זה?
מבחינתנו זה דבר נכון. הרעיון שאנשים יוכלו לממש את עצמם ולהגשים את החלומות שלהם, זה כאילו משהו שהניבוק רוצה לעשות ולעזור לאנשים. אנחנו רוצים שאנשים יגשימו את עצמם, אנחנו רוצים לתת להם את היכולת באמת לחלום ולפתור את הבעיות שיש להם, על ידי זה שאנחנו באמת ניתן להם את הטכנולוגיה לעשות את זה, ואז הם יוכלו באמת לעשות את כל הדברים שהם באמת אוהבים ובאמת רוצים לעשות, אז אנחנו רק שמחים על זה שדור הוואי קיים, האמת.
הם גם הרבה אחוז גדול מהלקוחות שלכם.
זה נכון.
אז זה מבורך, אתה אומר, גם לעובדים וגם ללקוחות. איזה דוגמאות יש? אני זוכרת ששלחת לי את הסרטון של גל, תכנת את המדהימה שלכם.
זה נכון.
שדיברה.
זה נכון.
אז מנסים להבין מה הרצונות והשאיפות של כל עובד, ולראות איך אפשר גם לתת לו את המקום. אני מניחה שעם הצ'רן שלכם, שהוא אחוזים מדהימים אגב, אחוזים אפסיים מדהימים, שזה טוב. בטוח אתם עושים איזושהי עבודה על זה, ושמים על זה דגש. יש לכם HR אגב?
יש לנו HR גם בארץ וגם בארצות הברית, ואין ספק שנותנים לזה דגש מאוד מאוד גדול בכל החלקים. יש לנו שלושה אנשים, שזה אני, וה-VP R&D שלנו וה-HR-ית שלנו, שהיא גם הג'נרל מנג'ר פה בארץ, ויוצא שכל אחד מאיתנו מדבר עם כל אחד מהעובדים פעם ברבעון, זה יוצא שכל אחד מהם מדבר איתנו פעם בחודש, ואנחנו יושבים אחרי זה ומדברים כאילו על באמת מה הרצונות והצרכים של אותו עובד, ואם אנחנו מדברים נגיד על גל בר, הרעיון של לשים אותה מול קהל לדבר, זה לא הרעיון שלנו מן הסתם, זה משהו שכאילו בא ממנה והיא רצה לעשות את זה, ומן הסתם אנחנו ממש ממש תומכים בכל מי שרוצה לעשות דברים כאלה. היה עכשיו כתבה בעיתון על אחת העובדות האחרות שלנו שנקרא דקלה, נראה לנו הגיוני, זה יעזור לה ויתמוך בה ויקדם אותה, אז אין סיבה למה לא לעשות את זה, וזה נכון גם בדברים קטנים יותר, אם זה ספציפית, כמו שאמרנו מקודם, על לשנות טכנולוגיה, כי מישהו ממש רוצה לנסות איזה משהו חדש, אז לך את זה ותלמד ותנסה ותרוץ. אנחנו מאוד מנסים למצוא לכל אחד מהעובדים, כי זה שונה מן הסתם לכל עובד, אז אנחנו מאוד מנסים למצוא את הדבר הזה, שיגרום לו להיות מרוצה ויגשים את עצמו. כמו שאמרנו, הגשמה עצמית של אנשים, because people come first, הוא מאוד מאוד חשוב אצלנו.
אז בואו נדבר קצת על עוד אתגר, שככל שחברה צומחת הוא מתגבר, שזה באמת התקשורת הארגונית. זאת אומרת, הרבה פעמים אני שומעת שחברות אומרות שמאוד מרגישות עובדים, שיש את הסייט האמריקאי ויש את הסייט הישראלי, וזה שתי חברות שונות. ונורא קשה להתמודד עם המרחק, שהוא אגב לא רק מרחק גיאוגרפי. ואותך אגב הבאתי גם לפני שנתיים וחצי, שלוש כמעט, לדבר על הנושא הזה. ניהלתי תוכנית אקסלרציה של זרוע השקעות של אל על, והיו שם חברות מכל העולם, ובאת וסיפרת קצת על איך אתם מתמודדים עם תקשורת פנים ארגונית. איך מתמודדים עם זה? ואם שיניתם דברים מאז?
האמת היא שלא השתנה הרבה, אבל יצרנו לעצמנו, לא הייתי קורא לזה core value, אבל יש לנו עוד איזשהו ערך כזה שהנה משהו שהצטרף, שנקרא One Office, שזה אומר בגדול שכל דבר שקורה בישראל, קורה גם בסן פרנסיסקו, ולהפך, זה אומר שאנחנו חוגגים פה את 4th of July יחד איתם, והם עושים תחרות של ההוגה הכי טעימה בשבועות, ויש לנו מלא תמונות של פורים, כי כולם מתחפשים, וזה כולל גם את הלווין, ויש תחרויות תחפושות בכל אחד מהדברים האלה, והם כל הדברים האלה תמיד אנחנו מנסים שיקרו תמיד בין הסייטים שלנו, בשביל שכולם ירגישו כל הזמן שאנחנו באמת חברה אחת. וזה לא נכון רק כאילו לאירועים חברתיים. אנחנו עושים כל יום בשעה 7 בערב שלנו, 9 בבוקר בסן פרנסיסקו, פגישה של 10 דקות, שבה מדברים, סתם מישהו מדבר על משהו, זה יכול להיות משהו שקשור לעבודה. כל שני עד חמישי, כי אבל כל יום שני עד חמישי שבו מדברים כולה 10 דקות, אתה לא חייב להצטרף אם אתה לא יכול, אבל רובם בדרך כלל מצטרפים.
ברימוט או שהם במשרד יושבים כולם ביחד?
חלק במשרד, חלק ברימוט. וזה יכול להיות על משהו שעשית השבוע בעבודה, זה יכול להיות משהו שעשית השבוע בבית, זה יכול להיות סתם לדבר קצת על מדדים של החברה, אבל עושים את זה כל יום.
מה עוד אתם עושים? אתם מטיסים עובדים גם, נכון?
אנחנו מטיסים כל עובד בשנה הראשונה שלו לפחות פעם אחת, ואחר כך בהתאם כאילו לצרכים. אם יש לך צוות שהוא עובד הרבה בארצות הברית, אז אתה תסוס יותר מן הסתם. אנחנו עושים ריטריטים, אנחנו טסים האמת היא נובמבר, נראה לי, או דצמבר.
כל הצוות? בדיוק,
כל החברה בארץ, עושים לסן פרנסיסקו, עובדים שבוע ביחד, ואחר כך יש עוד איזה שבוע של ריטריט של כיף. כל הדברים האלה באמת בסופו של דבר, בשביל לייצר אווירה של אנחנו באמת חברה אחת, והאנשים שצריכים לעבוד ביחד יכירו יותר טוב אחד את השני, מעבר לכמה כתוביות בסלק של אני צריך שתעזור לי בזה. כי ברגע שאנשים מכירים אחד את השני בפן האישי, הם יותר ססים לעזור אחד לשני, וזה תורם בסופו של דבר כאילו לפרודקטיביות של צוות ושל חברה.
מה תגיד למייסדים עכשיו שיושבים התקציב חזק ויגידו, אבל זה נורא יקר.
שזה נורא יקר, הם צודקים.
שלא נדבר על המשקיעים, אתה יודע, אני לא נכנסת לזה.
אבל זה בדיוק הקטע של התרבות שבנינו לעצמנו, והקורבלי שבנינו לעצמנו. אנחנו חושבים שזה אחד מהדברים החשובים ביותר, אז אנחנו נשקיע בזה יותר כספים מאשר להשקיע בדברים אחרים. כי זה באמת עמוד שדרה של החברה שלנו, אז אנחנו נשקיע בזה קצת יותר כספים. זה לא פעם ראשונה שאנחנו עושים את הריטריט הזה.
מתי התחלתם איתו?
התחלנו איתו כשאני טסתי לשם כל הזמן בהתחלה.
אז הריטריט זה אונגוינג.
עם שלושה אנשים, כן. אבל המסיבי יותר היה לפני, נראה לי, בערך שנתיים, שטסנו גם כן את כל האנשים מישראל לסן פרנסיסקו. אנחנו כל הזמן מטיסים צוותים שלמים מסן פרנסיסקו לפה, שכולם יעבדו ביחד, ואותו דבר גם מפה לשם. שוב, המטרה באמת לגרום לזה שיהיה חיבור יותר טוב בין האנשים שצריכים לעבוד ביחד.
גם המשרדים שלכם נראים אותו דבר. זה פשוט מדהים, זה כאילו...
זה ממש כאילו, אני לא אגיד שזה ממש במקרה, אבל זה בגלל שיש לנו את נעמה. שנעמה מאוד מאוד חשוב לאסתטיקה הזאת, ופשוט כאילו הייתה שם והיא החליטה איך זה נראה, והיא הייתה פה, ואז דיברה עם המעצבות שלנו בשביל שזה יראה אותו דבר, ובאמת מייצר איזושהי אווירה גם לבן אדם מתל אביב שנוסע לסן פרנסיסקו, הוא לא מרגיש שהוא מגיע לאיזשהו מקום זר, הוא מגיע, היי, הגעתי לאותו מקום בעצם.
הוא פשוט בטוב טעם, והוא נורא קוזי וכיפי, אז כל הכבוד לנעמה. אז אנחנו תכף נסיים, אבל לא לפני שנקבל כמה טיפים ממך. מה אתם כצוות אומרים לעצמכם היום, שהלוואי וידעתם לפני ויכולתם לעשות אחרת?
אני חושב שרוב הטיפים שאני יכול לתת הם טיפים באמת בשלב הראשוני. כשאני, עוז ונעמה נפגשנו וחשבנו על הרעיון שאנחנו רוצים לעשות, אז פשוט אמרנו, וואו, זה מגניב, בוא נשב ונפתח אותו. באמת ישבנו עוד 3-4 חודשים בבית, חיכינו שהמוצר יהיה מוכן, ואז יצאנו איתו החוצה והתחלנו להראות לאנשים, ואנשים, זה לא יגיד לנו, אולי תעשו ככה, זה לא נכון, זה לא יעיל, לא הצלחנו למצוא לקוחות. הרעיון שהיום כולם כבר מכירים, שזה רעיון של MVP, הוא מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו גילינו את זה קצת באיחור. אני מקווה שכל מי שמקשיב, אני מאמין שכל מי שמקשיב לפודקאסט כזה כבר מכיר שזה לא הדרך לעבוד, כן? דבר השני באמת, ברגע שיצאנו והתחלנו, האקסלרטור הראשון שהיינו בו, היינו בג'אנקשן, לפני שזה היה הג'אנקשן של היום, ושם באמת נפתחנו לעולם הזה של סטארט-אפים וגילינו מה זה. ופתאום החשיבה שלנו קצת השתנתה. וקרנו עוד ועוד ועוד אנשים, ואחד מהאנשים העיקריים שפגשנו היה גיל בן ארצי, שהוא אחד מהאנשים באפוס לבס, ובאמת היום אני יכול להגיד שזו הייתה החלטה הכי נכונה והכי פשוטה שלנו, אבל זה לא היה באותה תקופה. ובאמת לדעת שברגע שיש לך שוק במקום מסוים, אתה צריך להיות שם בתור פאונדר, זה לא מספיק ללכת לשם, לגייס מישהו ולחזור לארץ ואז לנהל אותו מרחוק. הייתי אומר שברגע שאתה זיהית כבר את השוק שלך, אז תלך ותהיה לידו בשביל שיהיה לך הרבה יותר קל לעשות את מה שהשוק הזה צריך. ואלה שני הטיפים העיקריים שאני יכול לתת לשלבים ההתחלתיים של חברה. אני משער כבר שבשוק של היום כבר כולם יודעים את זה. אני פחות מקווה. אם לא, אז אני שמח שעכשיו הם יודעים.
גם נגמר לנו הזמן, בואו.
וואו.
אז אני אגיד לך תודה רבה שהיית איתנו, וחלקת מהניסיון שלך ומהסיקרט סוס של הניבוק, ותודה לגוגל פור סטארט-אפס על האירוח ולתום וגיא, ותודה לכם המאזינים, ונתראה בפרק הבא.